לשמוע שיעורים מפי הרב סובולובסקי, תלמיד חכם ידוע, אחד מראשי הישיבה בישיב אוניברסיטה, ורב קהילה בניו ג'רזי. עכשיו כשאנחנו יוצאים לבין הזמנים, אנחנו ביקשנו בקשה מיוחדת. אולי צריכים בהזדמנות הזאת לבקש קצת סליחה שאנחנו על הטרחה שאנחנו מטילים על אורח. בדרך כלל אם אורח בא אז מתאימים, אנחנו מקבלים את פני האורח, מתאימים את עצמנו לאורח. פה אנחנו ביקשנו, אפילו שהרב סובולובסקי בעבר דיבר בלשון שהוא רגיל להעביר שיעורים לבני חוץ לארץ, בגלל שזה היום הסדר האחרון של הזמן, רצינו לצאת מהישיבה, כל הישיבה ביחד, ולתת הזדמנות לכל הישיבה כקבוצה, ככלל, כציבור, ליהנות מדברי תורה המיוחדים והאיכותיים של הרב סובולובסקי. וכאן בפרט כשיוצאים לליל הסדר, שאנחנו מזכירים שלפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר ועיקר, מדגישים את העניין של הכלל, של הציבור. בוודאי אנחנו רוצים בנקודה הזאת של מעבר יוצאים כקבוצה, כציבור, מהזמן של הישיבה לבין הזמנים, לקחת איתנו את כל העוצמה של הישיבה ביחד, בעזרת השם. שוב אנחנו מודים לרב סובולובסקי, תודה רבה, ברוכים הבאים, ותודה רבה שהסכמת שאתה מגיע אלינו, ועוד תודה רבה שאתה מסכים פה להגמישות הזאת להעביר את השיעור לא כדרך ההגל. תודה רבה. אני רואה שכדאי לפחד לשני דברים בשיעור הזה. קודם כל מהלשון לשפה שלי, שני, אם אני הולך קצת אחורה אני נופל ביד הקיר. אז אני מקווה שתהנו מהשיעור ולפחות שזה לא יקרה. לפני כל חג אז אשתי עושה צחוק ממני שאני מקבל כל כך הרבה טלפונים על שאלות בקשר להלכות של כל חג. אז היא אומרת שכדאי שאני לא ענה לטלפון, נשים איזה מודעה לפני פסח, אתה רוצה למכור חמץ, אז תתקשר למספר 3, אתה רוצה לדעת כמה מצאת לאכול, תתקשר למספר 5 וכו' וכו'. לפני כל חג, לפני יום כיפור, את בהיריון, את רוצה לדעת, את חייבת לצום, לא לקשר, תתקשרי למספר 4. אז ברוך השם כל רב יודע שלפני פסח מקבלים הרבה הרבה שאלות, באמת חייב להיות כך, שואלים ודורש לפני החג 30 יום, ורוב השאלות כמעט כולם, you know, מקבלים אותם שאלות כל שנה, כל שנה. פסח זה אותו פסח שחגגו בזמן משה רבינו, זה לפחות פחות או יותר אותם שאלות. אבל יוצא איזה כמה שנים שמקבלים איזה פצצה, איזה שאלה ככה שהם באמת צריכים לעמוד עליה, באמת צריכים לדון עליה ולבוא להחלטה בדיוק איך לסוף את השאלה הזאת. דבר באמת מאוד קשה. אז רציתי קצת לברר עניין אחד, איזו שאלה שקיבלתי לפני זה כבר יותר מ-10 שנה. איזו שאלה היה מאוד מאוד מעניין, היה יותר מעניין רק ללמוד את השאלה. הבעיה הייתה שהייתי צריך לפסוק את השאלה, אבל נומד אותה אליי את הסוגיה ביחד. אני אספר לכם את הסיפור איך הגיעה השאלה הזאת, מה בדיוק הייתה השאלה, ונדון בכל הסוגיה, אולי יכולים לקבל איזה פסק להלכה. שאלה הייתה ככה, קיבלתי טלפון מישהו באמצע הלילה, אחד לילות של חול המועד פסח. מה קרה? קרה ככה, הבחורים מהארץ צריכים רק להסביר להם רק בדיוק את המציאות, הבחורים מהמרת יבין את זה קצת יותר בקרב, אני אסביר לכם. You know, באמריקה יש חנויות של הגויים שמוכרים דברים קשרים, דברים לא קשרים. אז בכל חנות, החנויות הגדולות, you know, בשכונות שיש דתיים, אז עושים איזה חלק מהחנות כושר לפסח. אז מוכרים כל הבצור, כל החנויות של הגויים, אני מתכוון. אז יכולים לקנות כל הדברים לפסח שם. מה קורה? You know, כמעט ערב פסח, אז אנשים בדרך כלל לא קונים כל כך הרבה, אז החנויות שוב לוקחים את כל הדברים של פסח, ושמים אותם יחד עם כל האוכל. אז יוצא שלמעשה, באותו מקום, אתה יכול לקנות לחם, אתה יכול לקנות שמומת, אתה יכול לקנות פסה, אתה יכול לקנות חזיר, אתה יכול דייס, הכל ממש מרובה, ממש כל מרובה ביחד. אז צריכים באמת, אם הולכים לחנות בערב פסח, צריכים מאוד מאוד לבדוק, באמריקה צריכים לבדוק שמה שאתה קונה זה באמת קשר לפסח. חבר, סיפור ככה. איזה בעלת הבית הייתה עושה עוגיות בערב פסח, הייתה הופעה, עוגיות עם שוקו צ'יפס, שוקולד, אז משתמשים וקמח מצה, זה מה שאמרו לי, איך אומרים את זה, מסה מיל, בשביל לי, for the American. קמח מצה, עם סוכר, עם מרגרינה, אני לא יודע מה, עושים את ההופעה, עוגיות, פתאום היא רואה שחסר לה קמח מצה, אין לו קמח מצה. אז היא שולחת את אחד הילדים שלה לרוץ בחנות, כמה שעות לפני החג, לרוץ בחנות לקנות עוד קופסה של קמח מצה. בקיצור, הילד לא מסתכל כל כך טוב, והוא נכנס לחנות של הגויים, הוא רואה איזה קופסה של קמח מצה. באמריקה יש לנו שיגעון, יש קמח מצה כשר לפסח, יש קמח מצה שזה חמץ, שזה עושים את זה ממצות מחמץ. אז כתוב באנגלית, not for Passover use, לא בשביל פסח. הבחור לא הסתכל, לא יודע איך לקנות, הוא לא הסתכל, אמא לא הסתכלה, אף אחד לא הסתכל. בקיצור, הוא הביא את זה הביתה, הקמח שנקרא לזה חמץ גמור, אם אנחנו יכולים להגיד שזה ממש חמץ, הוא הביא חמץ גמור לבית, הקמח מצא את הפירורים של חמץ, הביא אותה, נתן את זה על אמא, היא המשיכה לאפות, הכניס את זה בתוך, עשה עוד עוגיות ועוד עוגיות ועוד עוגיות מהקמח המצא הזה. בקיצור, מישהו כמעט קיבל התקף לב בחול המועד, פתח את הארון וראה, כתוב, נעת לפסח, ולא קשה לפסח, גבלת כל המטח, היה ממש מלא חמץ עם העוגיות האלו. אז התקשרה, מה לעשות? אז קודם כל, אמרתי, קודם כל, מה נשאר מהחמץ? חצי קופסה, מיד לזרוק את זה בשירותים, מיד, זה מחלוקת, אם צריכים לעשות שריפה, כי זה בעיה קטנה. אז צריכים קודם כל לסלק את זה, להוציא את זה. עכשיו צריכים לדון על התנור, צריכים לדון על כל הכלים, על הכל, על עוגיות, על עוגיות שממש נעשו עם חמץ גמור, לכאורה. קודם כל אמרתי להם, תזרקו את העוגיות האלו. אז היא אמרה, תזרקו, אכלנו אותם בסדר. אז אני כמעט קיבלתי התקף לב, אכלו ממש חמץ. אז, you know, אני אוהב ישראל, אני רוצה, אנשים לא, you know, ושמחת בחגך, אני לא רוצה שאנשים יגישו שהם אכלו חמץ בפסח, הם צריכים להביא קורבן חטאת, אז חשבתי, אני באמת צריך לדון על זה. אם באמת יש לנו בעיה של חמץ או לא, אם באמת יש לנו בעיה שהם עברו איסור דאורייתא, עברו איסור כרת בשוגג, אם כל המטח שלהם חמץ, חייבים להכשיר את הכל, מי יודע מה, אם זה באמת צודק, או יש איזה מקום להקל, תשמעו, מקום להקל, חמץ ופסח, זה לא פשוט להקל. אני רואה שהם הזמינו לי 4 כוסות מים, אז ייקח לי 4 כוסות, ייקח לי 4 כוסות כדי להקל בזה, אבל ננסה, אולי יש מקום להקל שבאמת לא היה בו חמץ בכלל. אז קודם כל שאלתי שאלה קטנה, שאלתי את בעלת הבית, שאלתי בדיוק כמה מהחמץ הזה, מהקמח המצה של חמץ, כמה שם בתוך העוגיות? אז היא אמרה, לא כל כך הרבה, כי באמת היא כמעט גמרה את העוגיות עם הקמח מצה הקשה לפסח, רק צריכה קצת יותר, אז רק השתמשה בקצת. אז אני אמרתי לה, שאלתי אותה, האם היה 60 עם כל הדברים שעשתה בתוך העוגיות, היינו החיטה של, של בצה שבאמת היה קשה לפסח, ביחד עם הסוכה, ביחד עם השוקולד, ביחד עם המגרינה, עם השמן, מי יודע מה, אני לא יודע מה, איזה זבל מכניסים לתוך העוגיות, כל זה, האם היה 60 בין הכל לקצת קצת, כמה טיפות, להאמין, כמה טיפות של, של הטבח בצה, אז היא אמרה, כן, יכול להיות, לא רק יכול להיות, כמעט הייתה בטוחה שבאמת, יש 60 כנגד החמץ. אז אני אמרתי, ברוך השם היה 60 כנגד החמץ. אבל נו, תשאלו אותי שאלה, מה השאלה? מה כתוב בגמרא מסכת פסחים דף למד? חומץ בפסח עושה במשהו. כתוב שכל העניין הזה של לבטל דברים ב-60, זה קורה למשל אני מבשל סיר של בשר ונפלה טיפת חלב לתוך הבשר, אז אם יש 60 בבשר כנגד טיפת חלב זה מותר. או למשל אני מבשל זה מרק של תפוחי אדמה ונשפח קצת חזיר לפנים, למה בדיוק יש לי חזיר במטבח זה שאלה אחרת, אבל נשפח קצת חזיר בתוך המרק, אם זה בטל ב-60 וכנסו בגמרא שזה מותר. הגמרא אומרת פירוש פה מלא גמרא במסכת פסחים, חמץ בפסח עושה במשהו, אז מה אני עושה סתם בלגן פה? אבל יש לו נגמר, יש חמץ במשהו, זה נגמר, זה אסור, פיניש, סוף הסיפור. אז צריכים באמת, כדי לסוף את השאלה הזאת, צריכים לדון ולהעמיק בסוגיה הזו של חמץ בפסח עושה במשהו. אם נבין את הסוגיה הזו בדרך נכון, אולי יכולים להציל את האנשים האלו מהאיסור של חמץ בפסח. אז נתחיל בסוגיה. סוגיה מופיעה במסכת פסחים בפרק שני. הגמרא אומרת בפירוש חמץ בפסח עושה במשהו. הגמרא כמעט אומרת זה בפירוש, אבל עם השם שלך רבנו תם או השאילתות, אז זה לא כתוב בגמרא שלך. לפי רבנו תם והשאילתות, באמת לא היה להם הגרסה אפילו של חמץ בפסח עושה במשהו. אבל בשולחן האחרון אנחנו לא פוסקים כך. אנחנו פוסקים כמו גרסה ברוב הראשונים, חמץ בפסח עושה במשהו. אבל צריכים לשאול שאלה. שאלה פשוטה מאוד. למה? אנחנו רוצים לעשות קצת בדיחה לקראת הפסח, מה נשתן עלה לזה מכל הלילות? מה נשתן האיסור של חמץ מכל האיסורים? הרי חזיר בטל ב-60, בשר וחלב בטל ב-60, נבלה, טריפה, כל האיסורים בשם התורה בטלים ב-60. כשיש 60, הכוונה שאין טעם, התורה רק אוסרת דבר, מחלות אסורות, כשאני יכול להרגיש את הטעם, אם אני לא יכול להגיש את הטעם, אז זה מותר. אז מה נשתן לחמץ בפסח? למה הוא אומר שחמץ בפסח עושה במשהו? בא הרמב״ם ואומר כך, בא הרמב״ם ואומר, יש לנו כלל גדול, למדת בתחילת מסכת ביצה או במסכת נדרים, הגמרא אומרת, יש לנו כלל, דבר שיש לו מתירים אפילו באלף לא בטל. מה אם יש לי איסור שזה עומד אחר כמה זמן להיות מותר? למשל, ביצה שנולדה ביום טוב, המשנה הראשונה של מסכת ביצה, כל פעם שאני מצטט משהו מסכת ביצה, אז אני מחמיר, אני מדגיש להגיד מסכת ביצה. למה? יש בישיבות, יש מנהג שאומרים מסכת דיה, לא רוצים להגיד המילה ביצה, כי זה קצת לא מילה כל כך יפה, אז רוצים להגיד מסכת דיה במקום מסכת ביצה. אז אני חושב שזה נגד הראשונים, זה נגד רבנו חננאל הראשון במסכת ביצה. כתוב רבנו חננאל עושה איזה שיר בתחילת המסכתה, אז הוא כותב בעזרת גדול העצה אתחיל לפרש מסכת ביצה. אם רבן חנאל היום במסכת ביה, זה סימן שהוא לא יודע איך לבטא בעברית. It doesn't rhyme, כמו שאומרים באנגלית. זה בטח שקוראים לזה מסכת ביצה, זה יצא מן החוץ. אז כתוב בתחילת מסכת ביצה, שדבר שיש לו מתירים, אפילו באלף לא בטל. אז יש לי ביצה שנולדה ביום טוב, זה מוקצה, זה נולד, אז אסור להשתמש בזה ביום טוב. אם זה הביצה נתערבה בעוד ביצים, אז זה לא בטל ברוב, זה לא בטל ב-60, אפילו באלף לא בטל, אני יכול לחכות עד מחר. מחר אני אכל אותם, זה דבר שיש מתירים, דבר שיש מתירים אפילו באלף לא בטל. אז בא הרמב״ם בהלכות מאכלות אסורות ואומר שמה שחמץ בפסח עושה במשהו, זה לא משהו מוזר בחמץ, זה לא חידוש התורה, זה לא חידוש בהלכה בחמץ, זה נכלל בכלל הרגיל, טוב השני של המתירים, אפילו באלף לא בטל, הרי החמץ עומד להיות מותר, עוד שבוע, החמץ יהיה מותר, עוד כמה ימים, החמץ יהיה מותר, זה כמו ביצה שנולד בים, אפילו באלף לא בטל, זו שיטת הרמב״ם. נו, תשאלו לי שאלה, נו, מה הבעיה עם הרמב״ם? הרמב״ם כותב שחמץ זה דבר שיש מתירים, הוא צדק? נו. שמה, אני לא הגעת לך מזה, למשל חמץ שתרי בפסח, חמץ שתרי בפסח, לא? שהמשנה מפורשת, פסחים דווקא בחת, חמש אב לא בפסח זה אסור. אז חמש לא בפסח זה אסור, אז זה סימן של חמש, זה לא דבר שיש למתירים. נו, זה שאלה טובה, שאלת הרמב״ן. הרמב״ן שואל על הרמב״ם, שאלה עצומה, קושה עצומה. איך הרמב״ם אומר לי, תספר לי סיפורים שזה חמש, זה דבר שני של המתירים, זה לא צדק, זה דבר שאין למתירים, הרי חמש בפסח עושה בנאה. אז מה מתרץ הרמב״ם? הרמב״ם מתרץ שמה שחמש לאחר הפסח עשו החמש עוב הפסח, זה רק חומרה מדרבנן, זה לא דין מדעריתא. אז מדעריתא צריכים לקבוע אם חמץ נקרא הדבר שיש למתירין או דבר שאין למתירין. אז מן התורה חמץ נקרא דבר שיש למתירין. מה זה אכפת אם מה שהחכמים אסרו, עשו כנס למי שעבר הבאי רוב הימוצה שאסרו את החמץ, אבל זה לא משנה מה שבעיקר העניין חמץ זה דבר שיש למתירין. אבל הבעיה עם התירוץ הזה שהרי כל העניין של דבר שיש מתירים זה חומר מדרבנן. אז בקיצור בזה נחלקו הרמב״ם והרמב״ן, יכולים לכל החיים יכולים ללכת על המעגל הזה. איך קובעים? קובעים את הכללים של דבר שיש מתירים אין מתירים לפי הדין דרייתא לפי הדין דרבנן, מחלוקת רמב״ם והרמב״ן. על כל פנים זו שיטת הרמב״ם. הרמב״ם כותב בפירוש שחומץ בפסח זה דבר שיש למתירים, והוא לא מתייחס מה שזה נעשה לאחר פסח, זה לא אכפת לנו, זה לא משנה, חומץ בפסח זה נקרא דבר שיש למתירים. זו שיטת הרמב״ם. בא המורדכי במסכת פסחים פרק שני וחולק על הרמב״ם מסיבה אחרת לגמרי. בא המורדכי ואומר, מה זה נקרא דבר שיש למתירים? דבר שיש למתירים למשל הביתה שנולדה ביום טוב. ביתה שנולדה למשל בפסח יהיה מותר אחרי הפסח, כשיגיע פסח הבא יהיה אסור? חס ושלום. ביצה אחרת שנולדה בחג יהיה אסור. אבל ביצה שנולדה ביום טוב, כשמגיע מוצאי יום טוב, זה מותר לגמרי. זה מותר, יישאר מותר עד בית גול, עד ועד בכלל. דבר שיש למתירין, כותב המורדכי, זה רק אם זה נעשה מותר וזה נשאר בהתר לעולם ועד. חמץ ופסח זה לא כך. חמץ ופסח אסור שבוע, יהיה מותר אחרי פסח, שוב יהיה אסור בשנה הבאה. אותה חמץ, אם אני שם פיצה בפריזר לעשר שנים, אז כל שנה בפסח זה אסור, כל שנה אחרי פסח מותר, אחרי פסח אסור, מותר, אסור, מותר, אסור, מותר. אומר המורדכי, זה לא דבר שיש למתירין, זה דבר שאין למתירין, אז זה לא שייך לחומרה של דבר שיש למתירין. אז הרי יש לנו כבר כמה שיטות הראשונים איך להגדיר את חמץ. אם חמץ בכלל הסוג של איסורים שקוראים להם דבר שיש למתירים ויש לי את החומרה של אפילו באלף לא בטל, זו אישית את הרמב״ם. יש הרבה ראשונים שחוקים לרמב״ם, הן מטעם הרמב״ן שחמץ שעובלו בפסח אסור, זה מראה לנו שזה לא נקרא דבר שיש למתירים, הן מטעם המורדכי שכל איסור שנפח להיות מותר שוב עושה ושוב מותר ושוב אסור ושוב מותר, זה לא נקרא דבר שיש למתירים. אבל צריכים להעמיק קצת בזה, מה בדיוק המחלוקת בין הרמב״ם והמורדכי, אם חמץ נקרא דבר שיש למתירין או אין למתירין. מה זה אכפת לפי המורדכי שזה נעשה מותר, נעשה אסור, נעשה מותר, נעשה מותר? מה זה שייך להגדיר חמץ כדבר שיש למתירין או אין למתירין? מה בדיוק נקודת המחלוקת? אז יש מחלוקת מפורסמת בראשונים, אנחנו לא כל כך במחלוקת, זה כבר השיעור אחר לגמרי. מחלוקת הראשונים, למה יש לנו הלכה של דבר שיש למתירין אפילו ביאס לא בטל? איפה זה בא? מי המציא את הלכה? זה לא מדרעית, זה דין דרבנן, חומרה מדרבנן. דבר שיש למתירין אפילו ביאס לא בטל. למה? למה? אני אמרתי את זה לפני עשר דקות. דבר שיש למתירין אפילו ביאס לא בטל. אף אחד לא שאל אותי. למה? איך אתה תהיה ככה הלכה שדבר שיש למתירין אפילו ביאס לא בטל? מישהו זוכר רשי בביצה? בתחילה בי או הביצה? מה שאתם קוראים. שתאכלנו ביצה תאכלנו בהפתר. רשי כותב, סיבה פשוטה, ביטול זה לא מהדרין מן המהדרין, ביטול זה לא דבר שאנחנו שמחים, ביטול איסורים זה שבח, שבח הכולה כמו שאומרים. נו, מה יכולים לעשות? התורה חסה ממונו שישרוק, קצת חזיר נפל בתוך המרק, לא חייבים לזרוק לכל המרק. אז התורה נתנה לנו את הדינים של ביטול באיסורים, ביטול ברוב, ביטול בשישה, באלף, מה השיעור של ביטול. אבל אם אתה יכול לחכות עד מחר ולא צריכים לסמוך על ההתר, השבח ההתר הזה, אבל בדיעבד לשתתך כולה של ביטו, אז למה כדאי? זה לא כדאי. עד שתאכלנו באיסור הידי ביטל, תאכלנו בהתר שלא הידי ביטל. תחכה מחר, תחכה עוד כמה שעות, זה לא סוף העולם. זה לפי שיטת רש"י. זה הסיבה שהחכמים תקנו דבר שיש מתיר. מישהו רן מפורסם במסכת נדרים, שרן ארוך ארוך, הרן חולק על הרש"י, ובקיצור יש הרבה להגיד על הרן הזה, הלך רק ניקח רק נקודה אחת. הרן כותב, מה העניין של ביטול? העניין של ביטול זה ככה, יש לי שני דברים שהם מאוד שונים אחד מהשני, זה מאוד מאוד, יש לי דבר אסור ויש לי דבר מותר. כשיש, אני חושב שהמילה בעברית התנגדות, אני צודק, יש מילה כזו, התנגדות, אני רק זוכר את המילה ככה, היה לי פעם, כבר הרבה שנים, אמרתי השיעור על דבר שיש מתירים ב-YU, ואני דיברתי על עניין של contrast and conflict, התנגדות בין שני הדברים, ואני לא ידעתי את המילה, היה לי בחור ישראלי בכיתה, שומע, רב סבלוסקי, אתה מכוון למילה התנגדות? So I said, sounds right? I said, okay, good. אז מאז, כל פעם שאני אומר את השיעור של דבר שיש מתירים, אני מצטט את המילה. התנגדות. בא רן ואומר, העניין של ביטול, כשיש התנגדות בין שני דברים, זה אסור וזה מותר, אז הדבר מותר כאילו בולע את הדבר האסור, הוא מבטל את הדבר האסור. אם יש שני דברים, זה אותו דבר. זה כמעט אותו דבר. אם שום הבדל ביניהם, מה זה שייך עניין של ביטול? למשל, רבי יהודה, יש טענה שסובר, מין במינו לא בטל. אם יש לי שני דברים, למשל, יש לי קצת מרק של בשר כשר, קצת מרק של בשר אסור, אפילו אם יש לי רוב, אפילו יש לי שיש, ויש לי אלף אלפים של מרק של מרק כשר, מין במינה לא בטל. כי לפי רב יהודה, אין התנגדות, אין שום חילוק ביניהם. אנחנו פוסקים שמין במינה כן בטל, כי אנחנו סוברים אז בהרן, שכשיש התנגדות באיסור, זה מותר וזה אסור, זה מספיק להיות התנגדות, כשיש ההלכה של ביטול, יכולים להגיד את ההלכה של ביטול. בא רן ואומר, דבר שיש לו מכירין, זה סימן שזה לא כל כך אסור. זה לא אסור לגמרי, הראיה שזה לא אסור לגמרי, עוד כמה שעות יהיה מותר. אז איפה ההתנגדות? איפה הקלאש? איפה הקונפליקט בין הדבר האסור והמותר? האסור לא כל כך אסור, והאסור כמעט מותר, אז אין התנגדות, אז אין ביטול. זה הרעיון של דבר שיש מתיר אפילו באופן לא בטל לפי הרן. אז יוצא שיש לנו מחלוקת יסודית בראשונים, למה יש לו את החומרה של דבר שיש מתיר אפילו באופן לא בטל? אם זה טעם פשוט לפי רש"י, עד שתאכלנו באיסור תאכלנו בהתר, אותם קצת יותר מסובך, יותר בלונדס של הרן, שאין התנגדות. מה נפקא מינה לדינא? הנפקא מינה יהיה חמץ בפסח. חמץ בפסח, לפי רש"י, זה בטח שזה דבר שיש לו מתירין. הרמב"ם צודק. למה אתה חייב לאכול את זה בכל המועד, בפסח, באיסור הידי ביטול? תאכל את זה מחר. דבר שיש לו מתירין. מה זה אכפת לי שבעוד שנה יהיה חמץ? יהיה אסור? אני לא דן על בעוד שנה. אני רוצה לדעת עכשיו. כדאי לסמוך על ביטול עכשיו? כדאי להקל עכשיו? או כדאי לחכות כמה ימים? לפי רש"י כדאי לחכות כמה ימים, דבר שיש מתיר אפילו באופן לא בטל. אז לפי הרמב״ם, הרמב״ם הולך בלומדה של רש"י, חומץ בפסח, עד שתאכלנו באיסור תאכלנו בהתר, זה דבר, זה ממש דבר שיש מתיר. אבל לפי הר"ן, אני יכול להסביר את שיטת מרדכי. לפי הר"ן, הרי מה זה קובע אם משהו דבר שיש מתיר או לא? אם זה באמת דבר מותר, אחרי כמה שעות זה יהיה מותר לגמרי עד סוף העולם, אז איך אני יכול לקרוא לזה התנגדות? איפה ההבדל בין הדבר אסור לדבר המותר? אבל חמץ בפסח זה יהיה מותר, אבל זה שוב יהיה אסור. ויהיה מותר, אבל שוב יהיה אסור. חמץ בפסח זה דבר שאסור. אסור כל שנה, כל שנה זה אסור. אז חמץ בפסח נקרא שמור עליו. למשל, יש מי שאני אומר, הרמב"ן אומר במקום אחר, חמץ שמור עליו כל השנה. זה נקרא אסור חמץ. חמץ באמת נקרא חמץ כל השנה. אבל יש הלכה, חידוש התורה מותר לאכול את זה כל השנה, חוץ מפסח. אבל זה נקרא חמץ. זה החמץ של חמץ כל השנה. אז לפי המרדכי אני מבין שאם המרדכי הולך בעקבות הר"ן שכדי להגיד את החומרה הזו שדבר שיש מתיר אפילו באופן לא בטל זה רק דבר שיהיה מותר ויישאר מותר לגמרי. כל מה שנהפך היום פה היום שם זה לא נקרא דבר שיש מתיר. אז יצא שיש לנו מחלוקת יסודית בראשונים עם חמץ בפסח נכלל בכלל של דבר שיש למתירין, ואנחנו אפילו מבינים את הלומדוס, מבינים את המחלוקת, הרמב"ם והמרדכי, זה תלוי לפי רש"י והר"ן. הוא שואל, איך לפי רשי, איך יכולים להגיד שעד שתאכלנו ביס, תאכלנו בהתר, אתה חייב לבאר את זה? אז התשובה שאין איסור של בעל רובי מוצאי על, על אם יש כל כך אחוז קטן, such a small percentage of חמץ, אז זה לא נחלב בעל רובי מוצאי. אז בקיצור, אז נחזור, יש לנו שיטת הרמב״ם. הרמב״ם מסביר לנו, טוב טעם ודעת, למה חמץ בפסח אסור במשהו? דבר שיש לו מתירים. נו, יש לנו בעיות, הרמב״ן, במרדכי, רש"י והר"ן, עסקנו חצי שעה בסוגיה של ירדן, של תערובת, אבל סוף כל סוף דברי הרמב״ם עומדים. סוף כל סוף, למעשה הרמב״ם כותב בפירוש שחמץ בפסח זה דבר שיש לו מתירים. הראשונים שחוקים על הרמב״ם, הרמב״ן, המרדכי, הם צריכים להסביר את הגמרא. הגמרא אומרת בפירוש, חוץ מלפי רבי נתן והשאילתא שאלה בגרסה אחרת, הרוב הראשונים גורסים, חמץ בפסח עוצר במשהו. בשולחן ערוך אנחנו פוסקים, חמץ בפסח עוצר במשהו. נו, אז איך מסבירים את זה? לפי הראשונים שחולקים על הרמב״ם. זה קל לחלוק על הרמב״ם, אבל זה מאוד קשה. צריכים למצוא סיבה אחרת. אז בא הראש במסכת פסחים בפרק שני ואומר, אתה רוצה לדעת למה חמץ בפסח עוצר במשהו? זה לא קשור בכלל לדבר שיש לנו מתירים. סיבה אחרת לגמרי. חמץ בפסח זה איסור חמור ביותר. למה זה חמור ביותר? שני טעמים. קודם כל זה איסור כרת, זה דבר אחד, אבל יש הרבה איסורי כרת, חלב ודם גם כן איסור כרת. אבל יש משהו אחר שיש לחמץ שאין לשום דבר אחר. מה שחורים חזר, לא בדילי מיני. אדם לא נבדל מזה. אני אוכל חמץ כל השנה, אוכל פיצה כל השנה, אוכל חמץ כל השנה. שבוע אחד בשנה אני לא אוכל חמץ, זה הרבה יותר קל לקשר חס ושלום באיסור חמץ ולקשר בכל איסור של בתורה. אני אומר, למשל, זה בארץ גם כן, אם לא, זה מוכר סג אחר לגמרי, אבל בארץ כמעט אי אפשר למצוא חמץ בפסח, ברוך השם. אבל למשל, מי שבחוץ לארץ, אז רוצה בכל המועד, עושה איזה טריפ, הולך לאיזה מקום, הולך לראות איזה, לא, משחק כדור בסיס, לא יודע מה, אז הוא הולך איזה מקום, ויכול להיות, יכול להיות שהוא יקנה, הוא ישכח שזה פסח, שזה חלומות פסח, הוא ילך לקנות איזה סקיץ' פרצל, איזה משהו, איזה סנאק, איזה עוגיות, ישכח שזה פסח, יכול להיות. אני יכול להבטיח, זה לא יקרה שהוא ישכח שיש איסור של בשר נבלה, הוא יקנה איזה נקניק של טרייפוס, זה אף פעם לא יקרה. למה? הרי הוא יודע מכל השאלה, אני נכנס לחנות של גויים לקנות בשר, אתה משוגע? נבלה הוא לא ישכח, בוסר בכל אבל לא ישכח, טרייפול חזיר, אוח, שכחתי שאסור לאכול חזיר, אף פעם לא יקרה. אבל כשהוא ישכח שזה פסח, פסח יכול להיות, פסח שזה קרה. בא הראש ואומר, האיסור של חמץ, יש שני דברים, זה עניין של חומת האיסור, איסור כרת, ביחד עם לא בדילי מיני, חזל חששו שאם אנחנו לא שמים עוד חומרות ועוד חומרות ועוד חומרות, חס ושלום מישהו ייקשל באיסור חמץ. אז אחד החומרות שחזל התקינו בפסח, חומץ בפסח עושה במשהו. חומרת חומץ, משום חומרת חומץ, זו שיטת הראש. אז יוצא למעשה, כל הראשונים חוץ מרבי נתן בשיטות מסכימים שיש הלכה מפורסמת חומץ בפסח עושה במשהו. למה? או מפני דבר שיש לו מתירים לפי הרמב״ם, או משום חומרת חמץ לפי הראש. נו, מה נפקמינה? נו, צורי נפקמינה. מה נפקמינה לדינה? הרי זה אסור, מה נפקמינה? מי יכול לחשוב על נפקמינה להלכה? חמץ בערב פסח, אחר חצות, אסור לאכול. כן? לפי רוב ראשון זה איסור דיראיתא, איסור לאו, איסור עשה. אסור, למעשה בדיראיתא אסור לאכול חמץ בערב פסח. אבל דבר אחד אני יכול להגיד, אין כרת. הגמרא אומרת בפירוש, פסח ודווקא בחטא ובבית, לא חייבים כרת חוץ משבעת ימים. אם אוכל חמץ בפסח בחג בעצמו, חייב כרת, מישהו אוכל בערב פסח, עובר בלאו, עובר באיסור עשה, דאבון, אבל כרת בטח שלא. מה יהיה כאן? מישהו מבשל ערב פסח, שעה שלוש, הוא מבשל איזה מרק, מרק עם עוף, עם תפוחי אדמה, לא יודע מה בפנים, ומישהו בא וזורק חתיכה של לחם, קצת חמץ בתוך המרק. מה הדין? חומץ בפסח עושה במשהו, או חומץ בפסח זה לא עושה במשהו? מה הדין? אני רוצה לאכול את המרק עכשיו, ערב פסח. אז זה תלוי לפי המחלוקת בין הרמב״ם והראש. לפי שיטת הרמב״ם, זה דבר שיש לו מתירים. בעוד שבוע וכמה שעות, זה יהיה מותר. אז חמץ בפסח עושה במשהו, לפי הרמב״ם זה מתחיל כבר משעת איסורו, כי הרי זה דבר שיש לו מתירים. לפי הראש, מה הדין? אין לי את החומרה הזו, לפי הראש, רק התקינו את החומרה משום חומד החומד. חומד החומד רק מתחיל מיד בצדק הרוחבים, מיד בליל הסדר. ערב פסח אסור לאכול חמץ, אבל זה לא חומץ ופסח עושה משהו, כי חסר לי את התנאי של איסור כרת, אז יוצא הלכה למעשה, דווקא ממלדינה. מי שרוצה לאכול חמץ בערב פסח שנתערב במשהו, לפי הרמה מסור, לפי הראש יהיה מותר. טוב, עכשיו נמשיך לעוגיות שכמעט שכחנו אותן. מה קורה ככה? היום אני מבשר משהו, אני אופה משהו, וקצת חמץ נכנס. מה הדין? אני רוצה לאכול זה עכשיו. מה הדין? מותר לאכול חמץ היום, כן? מותר לאכול פיצה הערב. אז מותר לאכול חמץ. אז התערובת התחיל עכשיו. עכשיו פסקנו, זה מותר, זה לא פסח. אני שמתי את התערובת במקרר, שמתי בפריזר, ואחר עוד שבועיים אני רוצה להוציא את זה ולאכול את זה בפסח. מותר אסור. אז יש ישנים שאומרים, מה, אתה משוגע? חומץ בפסח עושה במשהו. ויש ישנים שאומרים, לא. כבר פסקת שזה מותר. חומץ בפסח עושה במשהו רק כשהתערובת קורה בפסח. ומה שנתערב לפני פסח, זה מה שקוראים בלשון של ראשונים, אינו חוזה ונאור. זה לא כאן מהשינה, זה לא פתאום נעשה איסור. אם בשעת התערובת פסקת שזה מותר, כי זה לפני פסח, זה מותר, מותר ללום ועד. מחלוק את הראשונים, עם חומץ בפסח, בטח, מי עוד פעמים, זה פתאום בשישים, כן. אז מחלוק את הראשונים, מחלוק את בפירוש שתי דיוק בשולחן ערוך, מדהים, חומץ בפסח חוזה ונאור, חומץ בפסח אינו חוזה ונאור. בא רבו, הוא פוסק, אם זה תערובת של לח בלח, לח בלח הכוונה, דבר שמתערב לגמרי, למשל, קצת את הקמח נפל בתוך מרח, לא רואים את זה, לא מגישים את זה, לא תואמים את זה, כלום. זה פחות ב-60, זה נתערב לגמרי, בלול לגמרי, בר המור פוסק, חומץ ופסח אינו חוזה ונאור. אז אני אפל לכם איזה סוד, במצות שלכם, אני לא רוצה להוציא לעז על איזה מצות, אבל יכול להיות שבמצות שלכם יש קצת חמץ, זה לא פשוט להפות מצות ממש בלישה, איזה קצת חמץ תחל הציפניים, איזה קצת חמץ על השולחן, משהו יכול להיות. אז איך יכולים לאכול אותם? חומץ בפסח עושה משהו, בתירוץ הפוסקים אומרים עפו את המצות לפני פסח, אז בטח היה יותר מ-60, אם היה יותר מ-60 חמץ, אז סימן שלא עשיתם כל כך טוב, אבל בטח היה פחות מ-60. אז פחות מ-60 הרי זה בטל לפני הפסח, ורמה פוסק מקרא הדין אינו חוזר בנייר בפסח. נו, אז עכשיו תשמעו. מה יהיה הדין כך? מישהו אופה עוגיות בערב פסח, בשלוש בצהריים, בזמן אכילת, כבר אסור באכילת חמץ, אבל אין איסור, כי הוא אסור כרגע. וקצת חמץ נכנס בתוך העוגיות, אבל זה בטל ב-60. אני רוצה לאכול אותם בפסח, לא בערב פסח. מותר לאכול אותם בפסח או לא? לפי כל מה שאמרנו. נו, תעשה את החשבון. אנחנו פוסקים להלכה בשולחן ערוך כהראש ולא כהרמב״ם. הלכה נפסקה כמו הראש, שחומץ בפסח עושה במשהו, זה רק מתחיל מתי? בפסח בעצמו. בערב פסח, חומץ בפסח זה בטל ב-60 ככל איסורין שבתורה. אז אני פסקתי בשלוש בצהריים בערב פסח, אם מישהו היה שואל אותי אותה שאלה, העוגיות יכולים לאכול אותם. מותרים, קשרים בפסח, בטלים ב-60. אבל לא רוצים לאכול אותם עכשיו, רוצים לאכול אותם בפסח. נו, מה הדין? הרמב"ם פוסק, כל מה שנתערב לפני הפסח, כשמגיע פסח, אינו חוזר ונאור. אני גנבתי, לקחתי מפה, את שיטת הראש לעניין ערב פסח, לקחתי את שיטת הרמב"ם בקשר לאינו חוזר ונאור, עשיתי תערובת, לקחתי אותם, בלעתי אותם ביחד, ויש לי כולה, הכולה, אם נעשה תערובת חמץ, בערב פסח, אפילו אחרי חצות, בשעת איסור חמץ, אם נעשה תערובת, וכבר פסקתי שזה מותר, אז מותר לאכול את התערובת גם בפסח בעצמו. לא יכולים להשאיר אותי שאני עשיתי את התערובת הזו, הפוסקים אומרים ככה. זה מה שכתוב בפוסקים, משתברו פוסק כך, זה פשטס ההלכה בשולחן ערוך רמה. זה פשטס הדברים שיכולים להקל בשתי השאלות האלו, יכולים להקל כשיטת הראש נגד הרמב״ם, להגדיר את ערב פסח כמו לפני הפסח, ויכולים להקל שאין אוכל זה בנהל. מה יוצא לבעשה מהעוגיות? לפי אני ידעתי, אם היו שואלים אותי, ממש בכל המועד, מותר לאכול דוגיות, ברוך השם לא שאלו אותי, כי כבר אכלו את זה בסדר. אבל אם היו שואלים אותי, בפסח בעצמו, מותר לאכול דוגיות? נו, מה הייתם פוסקים? מותר. מותר לאכול את העוגיות. גבל, חומץ ופסח עושה במשהו? לא, לא תעשו לי בעיות. זה לא חומץ ופסח, זה חומץ בערב פסח, זה חומץ לפני החג. ערב פסח הכוונה עד תתק רוחבים, זה עדיין ערב פסח. אבל עכשיו זה פסח, זה לא אכפת לי שעכשיו זה פסח. התערובת נעשה לפני פסח, אינך חוז ונער, כך נפסק בהלכה. אז לפי אני ידעתי, לא רק שהם לא צריכים להגיש שעשו עבירה, לא צריכים להגיד על חייך, להביא קורבן חטאת, בפרשת ויקרא, לא חייבים להביא קורבן חטאת, לפי אני ידעתי הייתי מותר לאכול את העוגיות לכתחילה. לא, אבל זה רק מיעוט, שזה גדול המיימד. גדול המיימד. אני לא חושב שזה דבר מאמין. דבר מאמין is like, you know, like cheese and those kinds of things. No, זה מה שאתה אומר. זה היה מאוד קל לסוף כך, כי הרי כבר אכלו את העוגיות. זה יותר קל לסוף. כל רב אוהב לסוף השאלות שכבר נעשה. זה כבר בלונדון. אבל הצלתי אותם מדאגת נפש כל משך הפסח שהיו מגישים שנור ואיום אכלו חומץ הפסח ואני הייתי לא אכלו, לא עשו שום עבירה ואני פסקתי לגבי התנור ולגבי כל הכלים שהשתבשו שהם מותרים אם העוגיות נומי כבר די מותרים אז כבר בכל מכל דברים אם אני הייתי אוכל את העוגיות האלו ודאי אני לא יודע הייתי צריך לחשוב הרבה יותר על זה אבל לפי אני הייתי זה מותר עד כאן חלק הלכה רציתי רק קצת איזו מחשבה, כל רב כשנותן את ה... אני יודע, באמריקה מנהג, כשנותנים את השיעור בשבת הגדול, אז נותנים חלק בהלכה וחלק בהגדה, בדרך כלל זה חצי חצי. פה אני מכיר שזה יהיה פחות מ... זה חצי שיעור, פחות מחצי חצי, ובדרך כלל רוצים קצת, you know, להגיד משהו בהגדה, שזה קשור קצת לחלק של ההלכה. אז היא שאל שאלה. הרי אנחנו עסקנו מטעם הלכתי למה חומץ ופסח עושה משהו תאירס עם הרמב״ם והמורדכי והראש והרמב״ן כל השאלות לומדס אבל בעולם המחשבה ההשקפה למה זה כך? למה ככה הלכה? ומה נשתן הלילה הזה מכל הלילות? שבפסח אנחנו מחמירים אפילו חומץ ופסח עושה משהו מה זה מראה לנו? מה מסמל לנו את הלכה הזאת? אז אני אשאל עוד שאלה מחג אחר חג אחר לגמרי כנראה זה לא כדאי לדבר על החג הזה אם המזג הזה הביאה בחוץ אבל אני אדבר קצת על חנוכה חנוכה זה כבר יש כבר יותר מחצי שנה את חנוכה הבא אבל נדבר על זה זה ישר שאלה מאוד מאוד מפרסמת בענייני חנוכה הרי הגמרא מספרת בשבת תקופה א' ובית הגמרא מספרת הנס חנוכה כל השמן היה טמא וכולי והקדוש ברוך הוא עשה נס ברוך השם מצוין יש לנו חנוכה טוב כמה ימים קצת בין הזמן בתוך הזמן טוב משהו יפה הפוסקים שואלים, יש בעיה הלכתית. למה היו צריכים את הנס של חנוכה? יש הלכה מפורסמת, טומאה דחויה בציבור. אם יש לי קורבן ציבור, ואני חייב להביא את הקורבן, אפילו אם זה טמא אני יכול להביא את הקורבן. אם יש לי, למשל, כל הקורבנים טמאים, אז מביאים את הקורבן. אפילו קורבן פסח, אם כל הציבור טמא, רוב הציבור טמא, מביאים את הקורבן בטומאה. פסח שני זה רק אם יש איזה יחידים שלא יכולים להביא את הקורבן בטומאה. אבל טומאה דחויה בציבור, טומאות שבציבור, אז לא יצרי החשבנים לא מצאו את השמן. אז מה? היו מדקים השמן תמי. בטח היו מדקים השמן תמי. למה הקדוש ברוך הוא עשה נס? אז יש הרבה תשובות. התשובה אחת שאני חושב שקשור לעניין הזה של פסח, תשובה כך. יש הלכה שתום הדוחי בציבור, כן, תודה. אבל לחנך את בית המקדש, לחנך את המנורה, כשמתחילים צריכים לבנות את היסוד, היסוד שכל דבר צריך להיות חזק, חזק ביותר. מה יקרה? מישהו יבנה בניין ויעשה את היסוד חזק, חזק, ובסוף, you know, בגג, you know, ישכח כמה דברים בגג, אז מה יקרה? נו, אז הגג ייפול. אוקיי, יתקנו את הגג, נמשיך הלאה. אבל אם יבנה את היסוד, באופן שזה לא חזק, מה יקרה? כמו שאומרים, נופל היסוד, נופל הבניין, אם אין יסוד, אם היסוד לא חזק, אז לא יכולים לבנות, לא יכולים להתחיל לבנות. אם היסוד נופל, אז אין לי שום, אין לי כלום. זה אותו דבר, לא רק בעולם הזה, בעניינים של רוחניים גם. אם בנו בית המקדש לפני 200 שנה, ופתאום קורה ערב פסח שכולם טמאים, נו, אז מביאים את הקורבן פסח בטומאה. נו, זה לא היסוד. אנחנו לא מחנכים שום דבר. כבר היה בית המקדש 100 שנה, עוד 100 שנים יהיה בית המקדש, פסח אחד, יצא לי שכולם היו טמאים. נו, זה לא אכפת, זה לא סוף העולם. אבל כשמתחילים מחדש, בימי היוונים, התחילו לך מחדש, התחילו עם נורה חדשה, התחילו מזבושי חנוכת הבית, כשמחנכים משהו, צריכים לחנך את זה בטהרה, לא איך לחנך את זה בטומאה. החינוך צריך להיות החזק, היסוד צריך להיות הכי חזק, כי על מה שבונים, אם זה נופל, אז הכל נופל. טומאה דוחי בציבור, זה אם יש עבודת המקדש, אבל להתחיל מחדש אי אפשר בטומאה. אז כנראה זה אותו דבר בפסח. חג הפסח זה לא רק חג, כמו כל החגים, זה היסוד, זה החנוכה של עם ישראל, זה התחלה של עם ישראל. זכרתי לחסד נראה אבא תלותייך ככלה, זה התחלה של כל ההיסטוריה של עם היהודי. אז להתחיל ככה, להתחיל באיסור, להתחיל עם בדיאבד, להתחיל עם שעת הדחק, להתחיל עם חומץ בפסח ממשהו, אי אפשר. כל השנה, אם יש לנו קצת חזיר נפל, נו, זה לא סוף העולם, בטל ב-60 שעות. אבל בפסח, חומץ בפסח עושה במשהו, כי זה היסוד של עם ישראל. אז חייבים לשמור על קדושת חג המצות, על השמירה מאיסור חמץ בפסח, יותר מכל הדברים האחרים בעולם. רעיון אחד. יש עוד רעיון. הרי כל המפרשים, בין בספרים של החסידים, המקובלים, בעלי מוסר, כולם אומרים אותו יסוד. על פי מאמר חז"ל, שחמץ בפסח, חמץ זה הסמל של היצר הרע. ידוע מפורסם בשם הארי הקדוש, כי הוא היה הולך לבדוק חמץ, אז הוא אומר, כשם שאני מבאר את החמץ, כך אני אבאר את היצר הרע ממני. אז חמץ, אפילו מסתכלים על חמץ, אומרים, משהו גדול, זה מראה לי גאווה, זה לא פשוט, מצד, זה דבר פשוט מאוד, ענב, שפל, ככה, קצת, אפילו ספרדים זה קצת יותר, אבל זה עדיין דבר קטן. אבל לחם, איי, זה הוגע, לחם, ככה, וואי, זה גאווה, העניין של תאווה, שלא דברים פשוטים, מצא זה דבר פשוט, אני לא צריך שום דבר, קצת קבע, קצת מים, שמים את זה בתנור, צ'ק צ'ק, כמה דקות, וזה מספיק, פאפה מלך תוכל, זה מספיק, חמץ, וואי, זה מלון כבר חמש כוכבים, זה הכל, כל ענייני תנוגי העולם הזה, זה משהו, זה הסימן של החמץ. בא הלכה ואומר שחומץ בפסח עושה במשהו. אתה חייב להיות מאוד 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 לפחד מהיצר הרע. היצר הרע לפעמים מתחיל עם דבר קטן, רק תהיה קצת בעל גאווה, קצת אהבה, קטן. נו, זה הולך בגדל, ופורה ורובה, יש לה כבר נכדים. חומץ בפסח עושה במשהו, את היצע הרע צריכים להסיק מיד, כי אם נותנים כוח לחמץ הקטן להיכנס, אז מי יודע מה יהיה, זה יהיה כבר סוף עוגיות, זה כבר סוף העולם. אז אנחנו לומדים מההלכה שחומץ בפסח עושה במשהו לא רק בעולם ההלכה, ואנחנו יכולים להסיק מסקנות בעולם המחשבה, בעולם המוסר, שצריכים קודם כל לדאוג שבפסח מתחילים מחדש, זה זמן חירותנו מתחיל הזמן החדש של עם ישראל, אז חייבים לבנות על זה בקדושה ותארה, אין שום מקום לשום חמץ להיכנס. וכשאנחנו מתייחסים ליצר הרע, צריכים מאוד מאוד לשמור שמשהו מסמל יצר הרע, אפילו באלף אלופים, חומץ ופסח, אפילו במשהו זה יכול לעשות. אז אנחנו מקווים שלא נקשר באיסורים החמורים ביותר של חמץ, לא רק במובן של ההלכה, אבל גם במובן של המוסר. אנחנו באמת בזכות השמירה במצוות האלו, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו לבאר מתוך עצמנו את השעור שבאיסה, ונזכה באמת לגאולה שלמה מכך. Thank you.